אנחנו היינו באמצע המאמר, אבל נזכיר את ההתחלה שלו. המאמר הזה מדבר מפרשה הקודמת. אני וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. הוא מסביר מה התחדש במתן תורה. זה אומר שגם לפני מתן תורה היה עבודת השם של האבות. הוא אומר שבעבודת השם היו שני כוחות. היה כוח של רצו וכוח של שוב, שגם ביטא אותם במושגים של אש ומים. אש זה שיש הנפש, הנשמה בוערת בלהבת אש כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי השם יתברך. ומים זה דווקא כשיש התיישבות, שיש ככה כבר אולי אם תרצו, האש היא געגועים וה... מים זה כבר כשאדם מקבל את ה... מה שהוא צמא אליו. כלומר, אדם מרגיש צמאון עצום, אז הצמאון, אפשר להגיד, שורף לו כמו אש, וכשהוא שותה, אז הוא מרווה את הצמאון. ואז יש מצב של שוב. כלומר, הוא כאילו מרגיש בפנים, מרגיש לא במקום של געגוע, אלא במקום שהוא כבר מחובר, כבר דבוק, ואז דווקא התנועה הנפשית היא שקטה יותר. כן, תנועה של איזה תנועה של תחושה של מרחק, וממילא געגוע גדול שהוא מאוד מאוד מסעיר ומטלטל את האדם, לעומת שאדם מרגיש שזה השלמה, איזה מקום מאוד עמוק של קרבה שהיא ממילא נמצאת בו, או שהוא מצוי בה, וזו התחושה שהוא מסמל אותה כמים, ושהיא דווקא מדרגה יותר גבוהה. אנחנו ראינו, דקדקנו פעם שברה, שזה המושגים של בינה וחוכמה, אשר ידוע שהחוכמה היא למעלה מהבינה, כמו שכתוב בערב, באורות הקודש, חלק בית הפסקה הראשונה ובעוד מקומות, שחוכמה היא למעלה מהבינה. ולכן החוכמה היא הביטול הזה שהוא כבר לא בסערה, אלא ביטול שקט כזה. והבינה זה המצב הזה של הגעגוע. זאת אומרת, אברהם אבינו כל הזמן היה הולך הלוך ונסוע. רצו ושוב, אומר הלוך ונסוע, זה בחינת רצו ושוב. כלומר, היה אש גדולה של געגוע, אחרי זה מים של רוויה, של קבלת השפעה גם, שוב פעם אש, שוב פעם קבלת השפעה והשגה של איזה מקום חדש, ושוב פעם געגוע למקום יותר גבוה, ככה כל הזמן. עכשיו, אני רואה פה, אני מוסיף ככה איזה נקודה שאמרנו פעם שעברה, איזה השלמה, שאני אמרתי שלפני מתן תורה, אז הרצו ושוב היה גם מצב גם של סתירה. שאנשים היו או במקום של געגוע, או במקום של כאילו לוותר על הגעגוע. כלומר, אצל אברהם אבינו הצליח להתגעגע, ולפעמים כאילו להגשים את הגעגוע יותר. אבל אפשר להגיד שהעולם כולו לא הצליח ליישב את שתי הכוחות האלה. מצד אחד הרי הכוח של הרצו זה כוח של רצון לצאת מעבר לעולם, הכוח של השוב זה לקבל את העולם. זה לקבל את המדרגה שאני נמצא בה. אז במדרגה הראויה, זה מאיפה זה בא, זה בגלל שאמת, אדרבה, התעליתי, התקדמתי, אני יותר דבוק בהשם, אז אם אלה אני יכול אדרבה, להסתכל על כל המציאות בצורה יותר טובה, אם תרצו, אמרנו את הדוגמה הזאת, אבל שישי, יום שישי, אנחנו כבר בתחילתו. יום שישי אפשר להגיד שיש געגוע לשבת, זה המשמר של חמישי בלילה, מבחינת רצו. שבת זה שוב, יחסית. שבת יותר קדושה, גם נקראת שבת, שבת. שבת זה מדרגה יותר גבוהה משישי, אבל אז כבר אין את הגעגוע, פשוט נמצאים בפנים. זה גם פעם אחת אמרנו שזו הסיבה שבליל שבת יש יותר סערה מאשר ביום שבת. למרות שדווקא ביום שבת הקדושה יותר גבוהה, כמו ככה כתוב בתיקונים אני חושב. אז מאותה סיבה, שבליל שבת זה המעבר מחול לשבת. אז יותר מרגישים את הגעגוע, את השינוי, את התנועה. וביום שבת אתה כבר שרוי בתוך השבת. מלא של שבת מכל המעשים, היום השמינית עליו וישב כיסא כבודו, כאילו זה ביום השבת. אז שתי הבחינות האלה, במדרגה שלמה, הם קשורים. למה הזכרנו את הדוגמה של יום השבת? שהשוב זה גם להיות יותר דבוק, אבל להסתכל על העולם בצורה יותר טובה, יותר נינוחה. אתה מרוצה מן העולם. כל מלאכתך כאילו עשויה. העולם כמו שהוא, עולם טוב. וביום חול אתה כאילו רוצה לשנות את העולם. שבת, מה שיש, בעצם מלא קדושה, מלא אור.
בגלל אבל שהייתה התרוממות, זאת אומרת.
כן, כן. זה בבחינת מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. אז זה השוב הראוי. אבל אפשר להגיד שלפני כן, אצל רוב העולם, לפני מתן תורה, לא אצל האבות, אז זה היה או-או, או מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, או מבינים שאני לא יכול לוותר על העולם. אז טוב, אז צריך להיות בעולם, במציאות, להתעסק בחרישה וזריעה, במנהג דרך ארץ. או שאני איש אלוקים, או שאני איש אדמה, אי אפשר שני. אצל האבות זה התיישב, אצל רוב העולם זה לא התיישב. עכשיו, אני אמרתי את זה, וחלתי שאלת עצמי, זה רעיון נחמד, כן, אבל איפה זה נמצא בתוך הדברים? רק תראו, לא שנקרא את זה עכשיו, אבל הוא אומר, בעמוד, עין דלת, כן? בצד עין דלת. זה בעצם עמוד השני בתורה הזאת. הוא אומר, ונחזור לענייננו, לא, לפני כן, סליחה. בעמוד 146. רואים, זה העמוד הראשון של התורה הזאת. הוא אומר, הוא מתחיל להסביר מה זה, מה הוא עניין, הוא מזכיר את אברהם, אבינו שהלך הלוך ונסוע, נגבה, זה בעמוד 146, בראש העמוד השמאלי. זה מזכיר שאברהם אבינו היה הלך הלוך ונסוע, בחינת רצון ושוב, אז בסוגריים כתוב, מדרגת אברהם מעל למעלה מהחיות שם. הם רצו ושוב, הוא הולך ונסוע. ואז אומר, ומהו עניין רצו ושוב? הנה כתיב עושה שלום עם רומיו, שיש אש ומים, ואין המים מחבים את האש. לכאורה, אינו מובן, איך שייך לעשות לומר במרומיו, אש ומים, המים מחבים את האש, עד שהוא צריך לעשות שלום. כתוב, המדרש אומר את מה שאמרנו. המדרש אומר, עושה שלום עם רומיו, שקדוש ברוך הוא עושה שלום בין האש ובין המים. שבאופן פשוט, הם נמצאים באיזשהו התנגשות. אולי זה ההבדל של אברהם, הלוך ונסוע, זה לא התנגשות. אבל הרצו והשוב, במובן הפשוט שלו, זה או-או, זה שתי תנועות הפוכות. זאת אומרת שהעולם נבנה מהם, אבל בסך הכל, הן לא פשוטות. זה תנועה לכיוון אחד, זה תנועה לכיוון שני. לא תמיד כזה הרמוני, כמו שאנחנו אולי מציירים, כמו שהיה אצל האבות. אז זה העניין, נושא שלום מרומיו. ואז הוא מסביר, כל זה היה יצא לעבוד, אבל אדם רגיל לא יכול היה להגיע למדרגה הזאת. אדם רגיל, לא כל אדם יכול. אמרנו, יש שתי בעיות במצב הזה, לפני מתן תורה. אחד, שרק אנשים כמו אבות הם מלאכים שיכולים ללכת רצו ושוב, יכולים לקנות גם את המדרגה הזאת, גם את המדרגה הזאת, אבל אדם רגיל, לא. והסיבה היא, כי בנפש יש את האפשרות הזאת, במעשים אין. עדיין לא ניתנה הקניין הזה, המציאות הזאת, לא נבראה המציאות הזאת, שלמעשים יש כוח להכיל את הקדושה הזאת עם שני הצדדים שלה. רק ברוח, רק בנפש, או בשמיים אצל מלאכים, או אנשים בעולם הזה שיש פה מלאכים. אבל רוב העולם שהוא חי בתוך הגוף חזק, אז כאילו אין לו את האפשרות הזאת. זה מה שהוא מזכיר במפורש. אנחנו הוספנו, ממנו גם חי בסתירה, כמו שהמדרש רומז, שחסר פה שלום שצריך לעשות. מה?
תמיד משהו מחזה שכאילו, פשוט הם לא רצו,
זה שפה
פחוקים לא קורמה ולשון.
מי לא רצו?
הגויים. כל העולם הם לא רצו. גם לפני זה דור של נוח, היו אנשים היו מחטאים, בעצם לא רצו להיות ככה. דור של אברהם רצו להיות אנשים מחטאים.
כן.
תמיד ככה משהו מחזה, פשוט המשרד רצו זה שמרום חל הזה כתוב בפירוש. פשוט אברהם היה זה שרצה להידבק ב... הקדוש ברוך הוא,
עכשיו
פשוט לא רוצה, זה לא
שאלה
להם את
היכולת,
ככה משהו קורה,
כן,
רואה שזה מחלוקת, לא יודע. נזכרת
בתוך דבריך גם את המהר"ל?
גם
חל. כן, מהר"ל אומר, מה זה שהקדוש ברוך הוא הלך אל האומות והם לא קיבלו? זה נגד הטבע שלהם. נכון? נכון. נגד הטבע שלהם. הם נמצאים באיזשהו סתירה, אני חושב. אגב, זה לא הם דווקא, זה האדם. האדם נמצא באיזשהו סתירה. מצד אחד הוא לא רוצה, הוא לא יכול אם והוא לא יכול בלי. זה המקום. הם לא רוצים את זה, כי הם מת לא כל כך במדרגה הזאת. מצד שני, זה מאוד חסר להם. המצב הזה שהם לא רוצים וזה חסר להם, לדעתי זה גוף הסתירה הזאת, שהם מצד אחד מתגעגעים, מצד שני הם לא מוכנים באמת לתת את עצמם לזה, כי המשמעות של לתת את עצמם זה לוותר על העולם הזה. הם מנסים את של צדק, אבל האמת שזה לא סותר. אז אצלהם זה גם מתגלה אולי באופן של רשעות, שסירוב לכל העניין הזה, אז הם בוחרים בעולם הזה. אבל בעצם זה מתחיל ממשהו הווייתי, שיש את הסתירה בין ה... יכולת של האדם לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לבין היכולת של האדם לבנות את העולם הזה, לבנות את המציאות שלו. לא מצליח ליישב בין האש ובין המים. ואז הוא אומר, אז איך בכל אופן זה קורה אחרי מתן תורה? אז בואו נתחיל מפה. עין דלת, עמוד הימני, ולהבין זה. מה קורה אחרי מתן תורה? אז כבר את ההסבר העקרוני הוא אמר, שמתן תורה ניתן כוח במעשים, שיהיה בהם את הקדושה הזאת, שיהיה בהם גם את האש וגם את המים. נשלים, במה זה מתבטא? המים זה זה שהתורה מתגלית פה בתוך העולם, שאתה יכול לעשות מעשה, והוא מבטא תורה, זה המים דווקא. זה כאילו הבחינה של השוב, שאנחנו יכולים להיות כאן וקרובים לקדושה. האש זה זה שלמצוות יש גבולות. זה שיש לה פרטים, זה דווקא הביטוי של האש. זה קשור לזה שהאש היא מתקשרת למושג נוסף שנקרא גבורות, אבל גם קשור לזה שהאש היא כאילו מדגישה את הפער בין העולם שלנו לבין העולם האלוקי, ומאלה לא בכל תנאי ובכל מצב אתה יכול להגיע לקדושה, אלא צריך תנאים מאוד מסוימים ומאוד מפורטים. אחרי השיעור פעם שעברה חשבתי שזה גם ככה טבע האש והמים גופה. שמיים, איפה שאתה שים אותם, הם נכנסים. תשפוך מים על העולם, עכשיו מוחשי, ברוך השם, מהימים האלה, יורדים לכל מקום. ממקום גבוה למקום נמוך וכו'. אש, לא בכל מקום נמצאת. בדרך כלל זה טוב, כן, אתמול היה, אתמול או שפשור. היה פה שפה, השם ימלא חסרונם, ברוך השם שזה רק חסרונם, השם ימלא חסרונם, אבל האש היא לא נתפסת בכל דבר. היא צריכה תנאים מאוד מסוימים כדי להתאפס. זה גוף כמו שהקדושה שבמצוות, מצד בחינה של האש, לא נתפסת בכל דבר, היא צריכה פרטים מסוימים, כדי להתאפס, כלומר, המשל פה והנמשל מתחברים. טוב, אז אומר, מה, אבל מה קרה? או מה מאפשר שעל ידי מעשים בגשמיות מקבלים כזאת קדושה גדולה? ולהבין זה, צריך להקדים באור הטעם שיש הכוח הגדול הזה, במצוות, להיות אל אדם דווקא המשכה תור אין סוף ברוך הוא. הרי כל המצוות נעשים מדומם, צומח, חי, כגון קורבן מנחה, סולת מצומח וקורבנות בהמה, ותפילין שקלף מאור בהמה וכו', שהיו תחת ממשלת קליפת נוגה. קליפת נוגה זה המושג שיש קדושה, יש טומאה, זה ג' הטמאות, הוא קורא לזה בתניא, וקליפת נוגה זה מה שאנחנו קוראים יותר חול, שזה כמו עולם החול, עולם הדומם, עולם הצומח, שהוא יכול להתקדש, אבל יכול גם להתרחק, תלוי מה עושים איתו. אבל בכל אופן, המדרגה הפשוטה שלו היא לא ממש קדושה. יש פה איזה אור, אבל זה חומר, חומריות. ואיך יהיו הקורבנות דווקא ישר ריח נכוח להשם? ריח, יעלה ממטה למעלה. נכוח, לשון תרגום נחת, דיינו ירידה במשכה מלמעלה למטה להוויה. זה שתי הבחינות, כן? הריח זה הבחינה של הרצו, של האש. והנכוח זה הנחת, זה השוב. פירוש להיות גילוי הוויה והמשכת אור אינסוף ברוך הוא בעלמא דאלגליה, שעל ידי הקורבנות נמשך גילוי אור אינסוף ברוך הוא למטה, וכן על ידי מצוות תפילין וציצית ממשיך אור אינסוף ברוך הוא על נפשו. אז איך קורה הפלא הזה שעל ידי מעשים גשמיים בעולם של חומר, של חול, נמשך הקדושה? אך הנה נודע שהחיות המלובש בדומם צומח חי שורשו מבחינת לפני מלוך מלך מבני ישראל. כן, העולם הדומם, עולם הצומח, יש בו רוחניות מאוד מאוד עמוקה. ודווקא בגלל שהיא כל כך עמוקה, היא מאוד נסתרת. לא כל כך רואים אותה בתוך הגשמיות. אבל היא דווקא באה משורשים מאוד גבוהים. באמת אומר נודע, ומאיפה אנחנו יודעים את זה? בעיקר מחבט. כנראה זה כבר נמצא אצל הארי וכדומה. אבל זה בוודאי בהדגשה המיוחדת הזאת. כן, אז שיש בעולם החומר, פה אמרנו זה שזה הסיבה שהאדם, בכל נושא חומרי, הוא ודאי פחות ממה שיש אצל בעלי חיים. אלה שיודעים לעוף, עפים הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרנו את זה? אלה שיודעים, מה?
תמיד טוב לחזור.
אלה שיודעים לראות, רואים יותר טוב מאיתנו. אלה שיודעים לרוץ, רצים יותר טוב מאיתנו. כאילו יש עוצמות חיים מאוד גדולות, רק הם נובשים בתוך משהו מאוד מאוד ספציפי. אבל יש איזה, יש מה להתפעל גם מהעולמות האלה, הדוממים והצומחים או בעלי נפש החיה, שיש בהם כוח מאוד עזיסי, כמו שאומרים, למרות שהוא מצומצם בתוך לבוא את מלמוד מסוים, בלי דעת, בלי הערה מוסרית, בלי... אבל כוח מאוד גדול גנוס שם בעצם.
הוא בעצמו אומר, בעצם זה שהאדם צריך לאכול את החיים, החיים צריך לאכול את עצמו. כולם כאילו נשענים על האדמה, אז מה שכל אחד...
שהאדמה מחיה אותם, יפה, הוא מתכף אומר את זה. אז אלה המלאכים, הוא רומז, אשר מלכו לפני מלוך מלך בני ישראל. מלך ישראל זה אנחנו. זה העולם של האדם, של ישראל. המלאכים זה המלאכים הקדמונים. זה מה שנמצא בתוך הבריאה, בתוך עולם הטבע. עולם הטבע שעוד אין בו דעת, אבל יש בו כוחות מאוד חזקים. כמו שכתוב, החור וקדם סרטני. החור למעשה בראשית, שמאמר נעשה אדם הוא מאמר אחרון שבכל מאמרות. שמאמר תוצא הארץ וכו', ונפש חיה וכו', קדמו לו. פה הוא מדגיש את האחור. נכון, נשמתנו באה מלמעלה מכולם. אבל מצד הבפועל שלנו, אז כל הכוחות האלה נבראו לפנינו, וגם יש להם איזה מעלה וכוח וחיוניות יותר מאיתנו. ולכן, המאכל מחיה את האדם. כמו שהזכרת. אגם, דהיינו, מוצא פיה ויש ממאכל. טוב, אני אומר, אני מבין שזה לא הלחם, זה לא המים, זה כמו שכתוב בתורה, מוצא פי השם. החיות האלוקית שבתוכו, כמו שכתוב, כי על כל מוצא פי הוויה יחיה אדם, מכל מקום. הרי גם בעדיין יש מוצא פי הוויה, גם אנחנו נברנו על ידי מאמר פיו של הקדוש ברוך הוא. ולמה לא מיחיה על מוצא פי הוויה שבעצמו? למה אני לא אתפרנס מהחיות האלוקית שבתוכי, למה אני צריך לאכול? אלא דהיינו משום שמוצא פי הוויה שהמאכל, גבוה עם מוצא פי הוויה שבאדם. כמו שכתוב במקום אחר. כן, לכן שאדם פוגש אוכל, אז צריך לכבד אותו. אבל הם מעבירים על האוכלים וכו'. לא זורקים פת בגלל זה. כי יש משהו שזה מחיה אותנו. אם לפעמים, אפילו היום היה לחם קצת, כמה פרוסות שכבר טעמתי, אמנתי שזה כבר על גבול העובש, אז אני צריך לזרוק. אתה אומר לעצמך בשואה, כמה יהודים היו יכולים לחיות מ... מכמות כזאת, כמה פרוסות זה היה לשבוע. אז זה ככה קצת מזכיר לנו, כן, יש משהו מאוד חזק בדבר הזה, וזה לכן הברכה, לכן הברכה, כי אנחנו באמת נפגשים פה עם איזה אלוקות, שאפילו מוסיפה משהו שאין בנו, לא רק טכנית היא מוסיפה, אלא גם המפגש. הברכה מתייחסת לחיות, והפה מתייחס ל... לבוש הממשי. מה?
איך זה יותר?
מהאדם? מה הכוונה איך? איך זה יכול להיות? או איך אנחנו רואים שזה ככה?
מה
זכה הלחם שיש לו את זה? באופן פשוט, כי יש לו ענווה, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. כאילו, המעלה של הדומם, יש כאילו שתי בחינות. מצד אחד האדם הוא הכי בן חורין, הכי יכול להיות מוסרי, הכי יכול להיות צדיק, הכי יכול להיות... מצד שני, הוא הכי רחוק מהמשמעת הפשוטה לדבר השם. כן, הוא יכול לחטוא גם, הכי יכול להתרחל. במובן הזה לדומם יש מעלה מאוד גדולה. יותר... ואז זה כאילו מתפח, סליחה, שהדומם צומח, חי מדבר, יש צד שהדומם הכי גבוה. כי הוא הכי הכי בטל. צומח קצת פחות, וחי קצת פחות. לפעמים כשיש צרות או דברים שמטרידים, אני אומר, מאיפה אפשר לקחת כוח? משתי דמויות בעולם, מבעלי חיים ומצמחים. צמחים, אתה רואה, מה היה להם קשה, מה הם עושים? מוציאים מפה, מוציאים מפה, ממשיכים לצמוח. ממשיכים קדימה, לא... כל עוד שיכולים, לא יכולים, לא יכולים, אבל אם יכולים, הם לא... נכון, הצמח לא מתלבט, אולי כבר אין טעם, ניסיתי פעם, שפעם, מים, שלוש, וזה, למרות שהם הורים אלקטרודות, אפשר למצוא שיש לו קצת רגשות, אבל סך הכל יש לו איזה... להמשיך הלאה. ובעלי חיים זה קצת יותר, בעל חיים אפשר להכניס אותו באמצעים מאוד חריפים, אפשר להכניס אותו לאיזה סוג של דיכאון. לא זוכר פעם, התרשמות. ודלמה דווקא אז קלטתי אותה, בא ניגשנו לאיזה כלוב בגן חיות, ונתנו להם קצת לאכול, כמו תמיד שעוברים על השלטים שאומרים שזה אסור, אז באמת ככה צריך לעשות, לא לתת להם. אז הם מיד כל החבורה שיש בכלוב ניגשת אל הגדר, נכון? זה מיד, כאילו ערים אותך, כי הם מחפשים את הבוטנים או את מה שאתה זה. ואז אני לא יודע, נתתי להם להבין שאין מה לחפש. אולי כבר החלטתי שאני רוצה להם, הלכת לי עם השלטים, לא לתת להם. כאילו הסתובבנו. ואז הסתכלתי עליהם כאילו בזווית, תוך שנייה, כאילו מעולם לא עניין אותם הנושא הזה. הם עזבו את הגדר, כל אחד לדרכו. שום אכזבה, שום כלום. ממש התפעלתי לזה. כי ככה, אז אתה בא ומישהו עשי לי פרצוף, כן. הלכו לדרכם. אז כמובן, לא הייתי אומר שאין לאדם מעלה שהוא לא כזה, אבל יש איזה עוצמות בדבר הזה, יש איזה כוח חיים חזק, שלא מוטרד, לא מבולבל, הולך עם החוק שלו לגמרי, עם הטבע שלו לגמרי. והטבע הוא בסופו של דבר, דבר השם שבטבע. זה העוצמה שיש בדומם. לכן אומרים, הדומם הוא עולם האצילות, אחד דומיית תהילה, כן, דווקא השתיקה של הדומם, זה המקום הכי גבוה. לכן כשאדם הולך במדבר, הוא מרגיש איזה יראת שמיים כזאת, זה דווקא יותר מאשר בעיר, בגלל זה. יש את המקום הנקי. כמובן שמי שזוכר מרגיש בעיר יותר מאשר במדבר.
פרשת ויגש אומרת שהארץ יותר גבוהה כי הייתה במחשבה, ובגלל
שאתה מחשבה,
אז
היא מתחילת הביטול. יפה מאוד. לא, חיפשתי איפה זה מופיע. מופיע בכמה מקומות, אחד מהם. אבל אתה באמת מביא את הנקודה של התכלית הביטול. שארץ היא בתכלית הביטול. אחל כל זה, הנה, כמו שכתבנו מקום אחר, אני יודע מה זה המקום האחר, בטח זה כמה. אחל כל זה, נכון, לפה הגענו. כאילו אומר, לא להתלהב, בסדר, צריך לכבד את האוכל, צריך לברך עליו, אבל לא לקחת אותו יותר מדי זה. אך על כל זה, הרי המאכל נפל למטה בשבירת הכלים, וירד תחת ממשלת נוגה. נוגה זה כאילו שיש אור, אבל יש גם חושך, מעורבב. יש שם טוב, אבל זה יכול גם לקחת את האדם למקומות נמוכים. ולכן התגשם מאוד, הוא מגשם את האדם האוכלו, שמוריד את נפשו להמשיך אחר, כאילו להימשך, אחר גשמיות העולם. כן, העוצמה הזאת, דווקא העוצמה שלה היא מסוכנת, כי היא ירדה. ואנחנו אומנם לצורך מה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים לעלות על זה עדי ברכה. בשבת עוד יותר כאן. מאחל של שבת מתעלה יותר בקלות. זה העניין של העונג שבת. אבל יש סכנה. אפילו הצדיק שאוכל לסובה נפשו, שהוא בא להשביע את הנשמה שלו, לא רק את הגוף, כמו שכתבנו ביום עניין זה במקום אחר. מכל מקום יותר היה יפה לו ולא מאחל. מבחינה רוחנית. היה עדיף. טוב, ואף על פי כן, מפנימה ירדה הנשמה למטה, ויש על זה הרבה מאמרים שזה שווה. אבל צריך לזכור שיש משהו שזה לא פשוט. לכן הוא לא צריך להרבות בזה, ולא צריך להשתעבד לזה. לכן משה רבי עליו השלום לא אכל בהר כל 40 יום. אגב שמעלתו גבוהה מאוד, ולכאורה יכול לתקן את האוכל. זה בפרשה שלנו כתוב, נכון? ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, נכון? סוף הפרשה, ויצילי בני ישראל לא שלח ידו. באמת שגם שם יש שני פירושים. מי שאומר שזה באמת היה אכילה ושתייה לא פשוטים, של קלות דעת, הם עומדים מול השם, והם אוכלים ושותים. אז זה ביקורת. אבל יש מי שמפרשים, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, הכוונה לשבח. אני אפילו לא... לאכול לחם, נכון? לאכול לחם, רוטל מלחם לפני האלוקים. אומר רש"י, שמי שאוכל מסעודה שאתם מדי חכמים, אוכלים בזה כמו... כיוון אינה מזיב השכנה, יפה מאוד. אז אכילה ושתייה של משה רבינו זה עניין. זה עניין. ואחד הפירושים שם גם בסוף הפרשה, הוא אומר שזה המשמעות. זה אכילה ושתייה של קדושה, של תרומות. ועד רבה, מרימים את הכוחות העמוקים, הגנוזים שיש בתוך המאכל. ואף על פי כן, משה רבינו בהר סיני לא אוכל ולא שותו. עוד יותר גבוה. מעניין שלפי זה כתוב אצל אליהו, והילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה. האם זה ירידה? משה רבינו לא אכל ולא שתה, כי לא צריך. ואליהו כן היה צריך שהנס יחול על משהו. איך אפשר להגיד? אפשר להגיד שאולי זה עלייה. שיותר היה יכול מתוך המאכל, לא מתוך ניתוק מהעולם, להתרומם. כן, אז מקודם כל הוא אומר, יותר היה יפה לו ולא מאכל. ולכן משה רבנו, עליו השלום, לא אכל בהר כל 40 יום. אגב שמעלתו גבוה מאוד, מכל מקום מצד חומריות המאכל וגסותו, לא אכל. ואפילו מן שנקרא לחם אבירים, לחם שמלאכי השרת ניזוני עמנו, לא אכל איש, זה משה. לפי שרצה לקבל את התורה, שהיא למעלה עם מדרגת המלאכים. שהרי הם ביקשו תנא אותך על השמיים. מן זה מדרגה של מלאכים. תורה זה יותר גבוה עם מדרגה של מלאכים. ואני מודה שיש בתי מדרש שאומרים שדווקא ניתנה לאדם שאוכל אוכל רגיל, כמו הגמרא, שיש לו, כל מה שכתוב שאין לה מלאכים ויש לנו. אבל כשאתה בא, אפשר אולי לתרץ, זה לא סותר. נכון, נתראים את הגמרא המפורסמת, שמשה רבינו עלה וכו', שמה אמר שם, שמה אצל המלאכים אין להם לא קנאה ולא תחרות ולא זה, אז לא שייך להם תורה. אז זה שהתורה ראויה דווקא לאדם שאוכל ושותה, לא למלאכים שאינם אוכלים ואינם שותים. אז למה משה רבנו כשהוא מקבל תורה, הוא לא רק שהוא לא אוכל אוכל רגיל, אפילו מן הוא לא מוכן לאכול. אז התשובה לכאורה, התורה ניתנת לאדם, לארץ, דווקא בגלל שהוא נמצא בעולם הזה, בארץ, עם כל מה שיש לו, גשמיות וגוף וכו'. אבל שורש התורה הוא בוודאי הרבה יותר למעלה מזה, ולכן משה רבנו כשהוא בא לקבל תורה, אז אולי אפילו יותר במדרגה של המן, איך צריך להגיד.
כל דבר, ככל הדבר גבוה, הוא יכול לרדת הכי נמוך.
נכון.
כאילו.
נכון. למקום דווקא במקום שבכלל לא תלויים באוכל, יכולים לרדת בסופו של דבר לתקן גם את העולם הזה, עם כל תרי"ג מצוות. ולכך לא ניתנה תורה עדיין מימי אברהם. כי מימי אברהם עדיין לא נתברר ונזדקה חומריות העולם, להיות המשכת אור אינסוף ברוך הוא, על ידי מעשה המצוות גשמיות, שנלקחו מתחת ממשלת קליפת נוגה. העולם הזה עדיין לא יזדקך. היי אברהם אבינו היה צדיק, אבל הצדיק היה צדיק יחידי. העולם הזה, ככללו, עוד לא יזדקך. מה עושה את הזיכוך? זה הוא מיד מסביר. ולא יכולים לקבל הערת אינסוף ברוך הוא, להיות נקרא עליהם של מצוות, תבינו, זה כאילו דבר פשוט, אבל זה חד. מה זכינו? שאנחנו יכולים להניח תפילים, ללבוש ציצית, זה, ויש בזה קדושה עליונה. בזכות מה? הוא אומר, ולא יכולים לקבל להערת אינסוף ברוך הוא, להיות נקרא עליהם שם מצוות, המעשים, עד אחר יציאת מצרים. שמצרים הוא כור הברזל, כמו מצרף לכסף, וכור לזהב. באנו כדי להיות הוגו סיגים מכסף, שהכור המפריד הסיגים, תנו שלא יהיה תערובת פסולת, בכסף וזהב. אז מצרים זיקחה את העולם. כור הברזל במצרים זיקחו את הסיגים מהעולם החומר, שניתן לפחות האפשרות, לא תיקון גמור, אבל ניתן האפשרות לעשות קדושה בתוך החומר, לעשות מעשים של מצווה. מעם ישראל מסתבר. מי שהיה שם. מי שהיה בכור הברזל. וכך הוא מצרים, כור הברזל שזיקח את ישראל על ידי קושי השעבוד בחומר ובלבנים, להיות נפרד הרע מן הטוב, והתפרדו כל פה לאבן, שעל ידי שהרע עושה פעולות רעות, הוא קלה ונאבד. כמו שכתוב, חיצה יחלה וכו', חיצה יקלים. כן, הרע התגלה במצרים על ידי המשעבדים. יש שם איזה מצוי, ביטוי של הרע, ודווקא זה מחלה אותו. כמשל, אלוקה שכאשר מוצאת דם האדם, מיד מתה. אז בזכות זה, נראה שאומרים במעגלה של פסח עבדים, היינו לפרעה במצרים. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז ממש. בזכות עבדים היינו, אנחנו יכולים לקיים מצוות. בזכות הסבל שסבלנו, בזכות היסורים שזיקחו אותנו, התעלה העולם, ואנחנו יכולים להכניס בתוך הגשמיות לקדושה. זה מה שכתוב כאן.
אני רוצה עכשיו שהמצרים היו צריכים להוציא את כוח האכזריות כדי שהעולם יקבל תורה, זאת אומרת, זה לא זיקוח לעם ישראל, זה זיקוח.
נכון, הסברה מה שכתוב כאן, שעל ידי שהרע יצא לפועל, אז הוא יוצא החוצה. נכון, זה כאילו מין תיאור רוחני כזה. אולי הייתי אומר, באמת מקרב את זה למושגים שלנו בשני מובנים. א', שמת עם ישראל יזדקך. יש פעם אחי, הרב אליעזר תיאר את זה, שהעם ישראל כתוב מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וזה אחד מהפירושים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. פירוש שני, עבדים היינו ויוציאנו השם אלוקינו משם. ותמיד השאלה על השבח השני, יצאנו לחירות, אבל בשביל מה היינו עבדים? והתשובה זה בעצם השבח הראשון. כי היינו בהתחלה עובדי עבודה זרה. היינו גם חלק מכל העולם שמשועבד לעבודה זרה. וכדי לצאת מהעולם הזה, היה צריך להיכנס לעבדות. אז הוא כך תיאר את זה כל העולם, כלומר, אם היינו מתפתחים, התפתחות טבעית, נגיד האבות היו מתרבים פה, ובני יעקב, ובני מסר שבטים, ועוד מולידים בני ובני בנים, וצומחים לעם, אז לא היינו מצליחים להשתחרר מהתרבות האלילית שהייתה כל כך כל כך ממשית בתוך העולם. היה צריך כאילו לצאת מכל ההוויה הזאת, להיות בלי שום מציאות אנחנו, ואז להיוולד מחדש. זה מבחינה תודעתית. ויותר מזה, אז זה מה שקרה לנו. כאילו השכיחו לנו את כל התרבות הזאת, שהייתה כנראה, היה לה בעיה גם איזה קסם מסוים, עובדה, אנשים הלכו איתה. כל זה נמחק מאיתנו ובאנו מאפס. ויותר מזה, האומה הכי רצינית, עובדת אלילים שהייתה באזור, היא הייתה משעבדת. כלומר, אנחנו הרגשנו שהעבודה זרה, זה קשור לרשע, זה קשור לאכזריות. אני אגיד שזה במילים שלנו מה שהוא אמר פה. כלומר, כל כוח בעולם יש לו כוח בגלל שהטוב והרע מורבבים. דווקא המושג הזה שהזכירים מקודם נוגה. טוב והרע מורבבים, כן, יש עולם אלילי, אבל בעולם אלילי יש בכל אופן, היום זה אולי נראה לנו לא משהו, אבל יש סדרים, יש זה, יש אפילו רגשי דת מסוימים. אבל יש שמה. דווקא זה שזה יצא באופן הכי אכזרי והכי זה, אז כאילו, המעט טוב שהיה שמה הסתלק, וכל הרוע יצא לפועל, ואז זה דווקא מחליש את כל התרבות הזאת. נכון, זה כמו שאתה אומר, אני אוהב להגיד, אבל לפעמים גם בוויכוחים, אפילו בתוך בתי מדרש, או ודאי בין ציבורים בתוך עם ישראל, אתה לפעמים אומר, הלוואי והם פעם אחת יראו לכולם כמה שהם, נגיד יגלו שדעה, כמה שופטים, לא חשוב השמות, אבל שהם בעצם נתנו שוחד אחד לשני, והכל היה שם, זה, הכל יחשפו נגיד. דבר שכל המהלך הזה, הוא נהנה מזה, למה? כי בינתיים זה נראה יפה, זה נראה ישר, זה נראה אגון, רק מאחורי זה יש איזה ניקור ללאומיות. אבל אם זה לא יראה אפילו ישר ואגון, אז בסדר, אז עכשיו הכל, זה ברור כזה, לא? מה קרה ב... אז זה מה שקרה למצרים. התרבות הכי מרשימה, הכי מתקדמת, התגלתה בערוותה. ואז ממילא זה זיקח אותנו מהקשר לשם. אני ככה, אנחנו תגענו את זה למושגים שלנו, אבל זה, הוא כנראה מדבר רק בעולמות הנפשיים, הרוחניים, אלא גם בעולמות בכלל, בעולמות הפנימיים, גם הסמויים מעינינו. וכאשר נזדקחו ישראל, אז זה פה תשובה למי ששאל, אז הוא אומר שזה לא רק ישראל, נזדקח גם כן העולם בגשמיותו וחומריותו, כי כל העולם תלוי בישראל, כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם. אז אפשר להגיד, זה לא שכל הגויים יתרוממו, זה כנראה עדיין לא, וזה קשור לזה שאנחנו היינו במצרים, אבל כל העולם יתרומם. כלומר, יש פוטנציאל שכל העולם, בסופו של דבר זה גם זכות של הגויים. כל העולם ירוויח. מה?
לא, רק הנוגה.
יתרומם. יכול להתרומם. אתה אומר, לא, לא, לא הגויים, שזה כבר החלקים הנפרדים לגמרי. כן. מציאות של הדומם, של הצומח.
גם זה הצומח.
הכבשים שלהם. לפחות כשאנחנו קונים אותם. לא כשגונבים, כשקונים אותם. מה?
גם המצוות שייכות רק ב...
נכון, נכון. כן, מתוך זה הכל יתרומם. ואז היה נתבררו גם כן מצוות מעשיות להיות נקראות בשם מצוות, שבהם על אדם תהיה המשכה אותו ונסוף ברוך הוא גם אכילת קורבנות וקרבת מתחסולת שמצומח או אישר ריח ניחוח להשם. נוספים שאתם באמת מדייקים, שאולי זה יותר, ותאמין זה יותר קל, שיותר זה התבטא בעולם הטבע הניטרלי, נטורל, כן? בעולם הטבעי התגלה הפוטנציאל של קדושה. בעולם האנושי זה התגלה בישראל. בגויים עדיין לא, וזה באמת אולי העבודה הכי קשה, ואחר כך מחכים למות המשיח, שזה יהיה יכול להיות גם בגויים. דאף שגם האבות יקריבו גם כן קורבנות, מכל מקום לא יקריבו אלא עולות ולא זבחים הנאכלים ולא מנחות שמצומח. כן, אז מעניין, הזבחים הנאכלים זה מובן, שאתה לא יכול גם לאכול בקדושה, רק עולה. ומה אומר? וגם לא מנחות מהצומח. אלא רק את החי, לא את הצומח. אולי החי זה ביטול יותר חריף שהיה צריך לעשות. אבל מהצומח זה יותר קשה. כל הללו יבנו כמה קושיות המבוארות בספרים, כגולם מנסה יעקב שתי אחיות ואמרם נשא דודתו. מקצר, אבל לכאורה הכוונה היא שכיוון שאז המציאות של העולם הזה עוד לא הייתה ברת החלה של קדושה, אז לא היה משמעות למעשים מצד עצמה. כמו שאמרנו, העבודה של האבות הייתה עבודה של נפש, של רוח. המעשים היו ביטוי של הנפש והרוח, אבל לא היה כוח פעולה במעשה מצד עצמו. אז כל עוד שמבחינת החשבון הנפשי והרוחני והנשמתי וכו', היה נכון לעשות ככל פרטי תורה, אז הם עשו. אבל למקום שהיה חשבון אחר, אז אברהם נשא דודתו ויעקב נשא שתי אחיות ואין בזה שום בעיה. עכשיו אנחנו כבר, העיניים כבר מתקרבות למשפט הבא, ואני אספר לכם שכשקראתי את זה, אז ראיתי את מה שכתוב מקודם, שבזכות הסבל שסבלנו במצרים, אז זכינו לאפשרות לקיים מצוות. אז אמרתי לעצמנו, צריך לעשות קל וחומר, שמה נגיד על כל מה שסבלנו במשך 2000 שנה, ואולי באופן מיוחד בשואה, אז מן הסתם למצוות שלנו, למעשים שלנו, יש מדרגה חדשה אפילו, רק ערך יותר, כאילו, איכותית. אמרת לפני טוב, יש לך מחשבות, תמיד אתה מקשר את זה לדור שלנו וזה, אבל מה, תלמד מה שהוא אומר. ואז אני מסתכל במשפט הבא. כמו שהיה מצרים קור הברזל, להיות הידי זה מתן תורה, כך גלות הדום הוא קור הברזל, להיות הידי זה ימות המשיח. אז ממש ככה. והשאלה מתי זה ימות המשיח. אבל גם בחבד אומרים שאנחנו מה? שכחתי. שכל הבירורים נעשו, רק צריך להוריד את השכינה למטה מעשר הצפחים.
שכחת
לצחצח את הכפתורים. כן, כן. רק שיתגלה לעיני בשר. אז כנראה, ודאי אומרים שהייסורים כבר נעשו. רק צריך עוד... יש כאלה שאומרים, רק שיחליטו שרוצים, נכון? לפעמים זה היה משמעויות. רק שיחליטו שרוצים, לא?
גם משפט שלו.
של הרבי? שמה?
שיהיה 10 שמה תרצו.
אז זהו, אנחנו כבר שם. 10? או הרבה 10? ובבית מדרשנו מקובלים אנחנו ש...
כל סוף מצאו 10 מישראל שהתעקשו,
שהם
מוכרחים
לפצע קדוש ברוך הוא, תכף בן אדמה, ש... כן. משמע שאין 10 כאלה עדיין. צריך להבין מה זה. אבל אנחנו מקובלים שאנחנו בשני ימות המשיח, כמו שהרב צודה היה אומר. שזה תהליך. ימות המשיח, תקופה כזאת. אז מה השתנה? אז מעניין. אם זה נכון, אנחנו כמובן לא נאמר משהו, איך אומרים, אם זה, אנחנו נמשיך כמו שקיבלנו וכולי, אבל אולי זוכרים לאיזו מדרגה חדשה, מה השתנה שאפשר לעשות, או יש למעשים איזה משקל יותר מאשר היה קודם, וצריך להיות משקל איכותי לפי זה. לשיטתם, מה שיתגלה עוד מעט תקף ומיד ממש, או מה שכבר בתהליך מתחיל להתגלות.
עבודה היפורית, כל מיני דברים.
היכולת שגם בעבודה של חול, עבודת הארץ, יכולה לקדושה, גם בשירות צבאי, יכול להיות. אולי זה החידוש שלא היה ניכר בדורות הקודמים. יכול להיות.
זה חידוש שלא היה לפני הגלות.
מה?
זה חידוש שלא לפני הגלות.
נו, מה אתה אומר, היה או לא היה?
צבא.
לא, אבל עם המשמעות הזאת. מעניין, איך הם חשבו על זה? אין בעיה, יש מלחמות, מה לעשות? מוכרחים צבא. ראו בזה, יכול להיות, כי מלחמות השם אדוני מלחם וראה לא יימצא בך מימיך. כן. טוב, להיות כמו דוד זה בחדר השני, זה עניין, זה לא בסדר אם זה...
אולי גם אלה שהם לא דוד.
כדי שהעם כולו יהיה כמו דוד, כן. אני נשאר בהם, אני נשאר בהם ביום ההוא כדוד. ודוד כמלאך אלוקים, יש לי פסוק, זה מביא, מכתוב, זה בתרי עשר. וכולם כמו דוד, לא רק דוד כמו דוד.
כולם שלא
יודע
כמו דוד.
כן, ככה אפשר לומר. אבל אני חשבת אולי גם משהו עם הגויים, שאם עד עכשיו כלומר, אם מתן תורה זה השתנה שישראל יכולים לקדש את העולם, עכשיו אנחנו מסוגלים לקדש לא רק את הצומח והחי והדומם, אלא גם את האומות. זה מה שהשתנה. וזה הבחינה של ה... מה?
יש גמל ביום עצמו, זה גם מצווה שהתחדשה.
כן,
כן. בת המון, כל המצווה
שהתחדשה,
כל התורה
תמונה בא לביום עצמו. פורים זה עוד חודש.
אני חושב שאתה מדבר ברצינות, לא? קצת בחריפות, אבל ברצינות, כן. כן. נו, על מה? על מה אנחנו שמחים ביום עצמאות? על זה שיש לנו פה מה לאכול, מה לשתות? ודאי שזה שמחה. אבל זה גופה, למה אנחנו מבינים שוודאי שזה שמחה? אנחנו מבינים את המשמעות של זה. אבל נדמה לי שאפשר להוסיף גם את הנושא של הגויים. יש איזה מקום שכותב שמשיח החזיר בתשובה לתומות העולם. נראה שזה מה שהשתנה, שגם העולם הגוי מתחיל להזדקח, ובעיקר, מקום של ישראל בעולם כבר, יש אפשרות להתחיל לחשוב על השפעה. וכשהם השתנו, אז אנחנו באמת בעולם... בעולם חדש ומתוקן.
בפועל, שמי שנתן את הקמה זה הגויים.
נכון, נכון. זה ההתבשמות הזאת של העולם. יש גם הרבי מלובביץ', סיפרנו את זה כבר, מה? הרי הזכרנו פעם, שתמיד נזכרים בזה, שלעומת באדמור הזקן, שהוא אמר שהוא מעדיף להישאר אצל הצאר הרוסי, ולא אצל נפוליאון, ככה גילו לו במוסף של ראש שנה בשנתו האחרונה, כי אם נפוליאון יכבוש את הזה, אז יהיה רווחה ליהודים, אבל ישכחו את אביהם שבשמיים. כתוב במכתב שהוא כתב. אבל אם אדוננו הצאר, ירום עודו, ימשיך, אז אמנם יהיה קצת פחות רווחה, יהיה קצת דוחק, אבל יזכרו את אביהם שבשמיים. אז כך הוא אמר. כלומר, מה התפקיד של הגויים? להזכיר לך שאתה יהודי. במובן הזה. עכשיו, יכול שתכוון למשהו נוסף, פעם אמרנו שהצאר היה דתי, ונפוליאון פחות. עם כל זה שהצאר היה צאר, לא הצאר, לא הצאר האישי, הצאר זה לא הנושא. העם הרוסי, המדינה הרוסית, המלכות הרוסית, הם היו דתיים. והיה להם אפילו כבוד לדת, לכן הם גם בסופו של דבר קיבלו את האדמו"ר הזקן. אבל הוא אמר, עדיין התפקיד שלהם הוא רק לעומת זה להיות. כי ודאי דתיות שלהם זה לא מה שעכשיו עושה לנו טוב, אלא ההפך. והרבי מלובביץ' האחרון אמר, באמת על רוסיה אמר מלכות של רשע, אבל אמריקה אמר מלכות של חסד. ואתה יכול להגיד שתמיד היהודים אמרו על האלה שהם חוסים בצילם, שהם מלכי חסד וזה, אבל תמיד הבנת, היו כמה מלכים בהיסטוריה שהם היו באמת מלכי חסד. אבל תמיד הבנת שזה גופה שהיהודים אומרים שהמלכות היא מלכות של חסד, זה בגלל שהמלכות היא מלכות של רשע. כי מה יהיה אם תגיד עליה דברים לא טובים? דווקא באמריקה זה לא היה המצב. לא היית חייב להגיד את זה. וזה לכאורה איזשהו שינוי. כלומר, כן, איזה יחס שהעולם, בתוך העולם עצמו, בהתפתחות הטכנולוגית שלו, במציאות הזאת של המדינות, של התיקון של סדרי המדינות, יש גם הופעה, התחלה של הופעה. כמו שהיה מצרים, כור הברזל להיות על ידי זה מתן תורה, כך גלות אדום, וכור הברזל להיות על ידי זה ימות המשיח. שהרי המצוות אינם מצולות לימות המשיח לכולי אלמה. יש פה רומז פה דבר מאוד חשוב. ואגב, שמעתי את הרבי בקולו בהקלטות אמנם, ומילא שכשהוא נפגש עם הרבנים הראשיים, אז הוא אמר להם שיש שתי תקופות בגאולה. יש התקופה הראשונה שהם בעולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. וזה כאילו שעדיין מתנהגים על פי טבע, ווודאי כל התורה נוהגת וזה, ויש תקופה של תחיית המתים וכו'. שאז אולי גם צורך של הקיום של תורה ומצוות יהיה באופן אולי שונה, כי זה לא יהיה אותו עולם, כן? עולם שאנשים לא צריכים לאכוב, לא לשתות, אז זה כבר יהיה, זה משהו רומז, אני חושב ביטוי, לכולי אלמה. כלומר, יש אולי שלבים אחרים שיש מחלוקת, אבל בשלב הראשון, לכולי אלמה. והמצוות יזדקחו יותר בבחינת פנימיות, כמו שכתוב, מעל הארץ דעה. זאת אומרת, יהיה איך שיהיה מה שאמרנו על מה התחדש בדורנו, אבל ודאי שצריך לקחת בחשבון של המצוות, יש איזה משקל שלא היה קודם בזכות הכור הברזל של גלות אדום. שוודאי את זה, גאולה, אפשר לדון, אבל כוח הברזל כבר ודאי פגשנו. וכן בפרט כל אדם מהיסורים שלו לזכך מצוותיו, שנעשה אותו אדם שיהיו מתוקנים להיות עולה, עולה ונכלל באור אינסוף ברוך הוא. ונחזור לענייננו. אולי לא נסיים, לא נספיק לסיים ממש עד הסוף, אבל לפחות נשלים את הביאור הזה, מה שהוא אומר כאן. הוא התחיל מהפסוק, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. ונחזור לענייננו, שנתינת התורה, בבחינת אש ומים למטה, שעל ידי זה יהלוך ונסוע. כנן. אז האש והמים, אחד מהם זה הלוך, אחד מהם זה נסוע. הרצו והשוב. אחרי יהיו שני הפכים, אש ומים, בין המים מחבלים את האש, חוזר מה שאמרנו, שיש ברצו ושוב האלו איזשהו סוג של סתירה, זה שתי תנועות הפוכות, איך הם מתחברים, ועל זה נאמר, זה שלום ממרומם, שהשלום הוא כולל שני הפכים, והוא מחבר שניהם, לפי שהוא גדול משניהם, והם מטלים ונכללים בו. אז יש שורש אחד, ששניהם באים משם, ומתוך זה אנחנו יכולים להמשיך במעשה, קדושה שכוללת את שני הצדדים האלה. ושיהיה נצרכת לשלמות תיקון האדם והעולם. זאת אומרת, וזהו בחינת כל השופר. נדרשה טובה גם לראש השנה, נכון, הדרשה הזאת, מה שכתוב כאן. וזהו בחינת כל השופר. ושופר, תוקעים אותו מפיו הקצר, והכל יוצא ומתרחב ויוצא בסופו במקום הרחב. ועל זה נאמר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה, נכון, אומרים את זה לפני התקיעות גם. אומרים שפעמיים מופיע פה שם, נתקה. פירוש מן המצר, מקום צר שאינו מושג ולית מחשבה תפיסה בין, שהוא למעלה מכל השגות, והוא עניין שופר שפור מעשיכי ממשיך תענוג, אבל בעצמו הוא כל פשוט מקור התענוגים. כי עמך מקור חיים כתיב, בחינת עמך בטל ונכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש. יש מדרגה, של את מחשב והתפיסה בכלל, ביטול גמור באור אינסוף. מקור התענוגים, זאת לא התענוג, זה מקור התענוגים. המדרגה הזאת עכשיו מתגלה בשני הצדדים האלה שדיברנו עליהם כל הזמן. ומשם קראתי יה, יהודי לה, עכשיו זה היהודקי הראשון שמופיע בפסוק. רק להגיד שאולי יהיה לנו קצת את התמונה. הוא דורש פה את שני היו"ת קי, שזה שתי בחינות, יש יו"ת קי ועוד יו"ת קי, כמו יהיה. יודעים שזה בחינה מסוימת של שם הוויה, אומרים כותבים יו"ת קי וו"ת קי, אבל לפעמים אפשר ל... שיהיה, כן? יהיה השם אחד ושמו אחד, ואז מה?
זה ככה יהיה שם השם.
אה, יפה. זה אתה ראית או דרשת?
אני חושב
שהראית למה את זה. שרכוח. יהיה השם אחד. כן. אז זה השם, ושהוא ודאי מקביל לשם בין ארבע אותיות. זה מה שברור כאן. אז יש קודם כל שורש עליון שעוד למעלה אפילו ממה שמתגלה באותיות. שהוא כולל את הכל, שם יש את השלום. אחר כך זה מתגלה בשלב הראשון ב-י' ו-ק'. שזה המדרגות העליונות, זה אומר בחינת יהודי לה, בחינת חוכמה, והיא לה הבינה, היא רחובות הנהר, רחבת הדעת, מה שמתבונן. למדנו, דווקא אתמול יצא, למדנו רבי ברון מסטרשלה, תלמיד של אדמו"ר הזקן, הוא מפנה לזוהר, הוא אומר, עיין שם. צדיק אומר, צריך לקיים, לא? עיין שם, אז הסתכלנו בזוהר. אז בזוהר, שם כתוב, זה דבר מפורסם, שמופיע גם אחר כך בהרבה ספרים, שהחוכמה זה כמו מעיין, נמשלת למעיין. אז אם נרצה להמשיל מה שכתוב כאן, כמעט מפורש שם, זוכרים, אצל אסטרשלה בעצמו או במקור שלו, אפשר להגיד יש מים בתוך התהום. אני חושב שזה הפשט בזוהר. אחר כך יוצא ממעיין קטן. ואחר כך מהמעיין זה מתרחב, נהיה נער. אז מה שבתוך התהום זה הנסתר מעינינו לגמרי. זה מה ששרים אצל בשיר של בר יוחאי. בר יוחאי, אור מופלא, רומה לה, ירדת מלהביט כי רב לה. זה המדרגה הנסתרת לגמרי. אחר כך יוצא מעיין. התחלה של גילוי מאוד ראשוני, מאוד כללי, מאוד דק ושקט. גם שם דיברנו על זה שהוא שקט. זה החוכמה. זה הבר יוחא, יוד חוכמה, קידומה, השקפת לכבודה פנימה. שימים, להבדל, השיר הזה מדויק. של האור מופלא, אומה לירת מלהביט, כי שם אין תפיסה בכלל. אבל היוד חוכמה, קידומה, השקפת. זה כבר התחלה של השגה. אז זה המעיין הראשוני. ואחר כך זה מתפשט יותר, נהיה נהר, רחובות הנהר, נחלי אמונה, מים עמוקים, למש, תבונה. זה הבינה. זה הנהר. ובהקשר של מה שדיברנו מקודם, אז ההשגה של הבינה זה האש, זה שאדם מתבונן ומתפעל ומשיג ומתגעגע, וכשהוא עולה יותר גבוה למדרגת החוכמה, אז יש שפע, יש השגה חדשה, ועד הרבה יש התיישבות. אז זה היו תקיע הראשונים. דיינו, אתם רואים בסוגריים, דיינו שיש כבר בחינת השגה, זה הבינה, מה שאין לי חוכמה היא בחינת ברק, זה הנקודה הראשונה כאילו. כמו שכתוב במקום אחר. דהיינו משם, התחלת התהוות חוכמה ועדן ותורה להיות לעובדה ולשומרה ולעשות גן עדן וגילוי תענוג והשגת הנשמות. זה גם הפסוק, וגן יוצא מעדן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר, זה הנהר הזה שדיברנו, עדן זה המעיין, המקור של הנהר. להשקוט את הגן זה להשפיע לתוך העולם שלנו. נכון, זה כמעט נשמע מה שהוא אומר. שם התחלת התהוות חוכמה, אז משם זה אולי המקור של החוכמה, כן, הכל הפשוט, מקור חיים. וגילוי תענוג והשגת הנשמות, שזה לא כבר עומד לבינה, ועל ידי זה, עוד שלב, ענני במרחביה. קודם מפרש מן המיצר קראתייה. אז מן המיצר זה המקום הסודי, הפנימי. קראתייה זה תחילת ההתגלות. ענני במרחביה, כי כמו שיש יודקי אילאין, כך יש יודקי תתאים. יוד בחינת ביטול מים התחתונים, חוכמת איתה, יוד בראש ויוד בסוף, והי הוא בחינת אש וצמאון שבלב, שכל זה נמשך מן המצר וכל השופר הנעל. כן, אז בעולם שלנו זה יורד באמת כבר ממש לצמאון שיש בלב ולהשגה. זה כבר מגיע לעולם הרגש ממש, עולם המידות, לעולם המשי יותר. עם הפתקי הראשונים, זו השגה מאוד ראשונית, הרחבה של ההשגה, וזה מתפשט למטה לכל מה שזה כבר מעורר בלב. הצמאון וההתיישבות. זה כולל. והנה נותן לזה המחשה מאוד בתפילה. בדרך משל, הוא בחינת תפילה בלחש. כקריאת שמה, וברכותיה, יוצר משרתים, אופנים ברעש גדול, בוערת כמראה לפידים. כן, ברכות קריאת שמע, יש שערה, יש לפידים. יש מה שגם ככה צריך לקרוא. ועל זה נאמר, ותחת הרקיע כנפיהם ישרות, שכנפיהם נקרא עפיפתם, ברצו ממטה למעלה, ברשפי אש, הלבת ובערות, וכל זהו תחת הרקיע. שהרקיע נטוי על ראשם, כעין הקרח הנורא. בחינת קרח ובחינת ביטול. נכון, מראה של קרח זה מראה מדהים. אולי תזכו לראות את זה ביומיים הקרובים. מראה לבן כזה. זה הבחינה של המים, נכון. הקרח זה המים. נסתם, יש הבדל בין קרח למים גם, אבל שאולי הקרח זה איזה משהו יותר עמוק, יותר מרוכז של המים עצמם.
מים בלי התנועה.
מים בלי התנועה.
זה עוד יותר שקט.
איפשהו
בשורש, בית מה, לפני שהוא ירד. כן.
זה אפילו
לא
בא להם
מהתכווצות, זה בא להם
הפוך
מהתרחבות. מה? זה סתם היה לפעמים מהביטול, זה בא להתרחבות. כי זה הטבע של הקרח, כן? אז זה ה...
זה
מפני
השלג, מה
יהיה? אז זה האש והמים, נכון? האש זה המורים כלפידים, ואחרי זה הקרח זה הביטול. שזה משהו שקט, מיושב, אבל עמוק מאוד, מחובר מאוד. כן, זה באמת כוונות לקראת הזה. בחינת קרח ובחינת ביטול. אבל הקרח הנורא. אמר פעם אחד החכמים, שיש דברים, זה דבר מאוד מעניין, שדברים הפסטורליים, דווקא בדברים הכי פסטורליים, הדברים גם הכי מסוכנים. עכשיו, כל מראה פסטורלי במובן החריף, הוא גם בעצם מקום שטוב להסתכל עליו ולא טוב להיות בו. נגיד, על מרחבים של שלג זה מדהים להסתכל. אבל להיות שם, בסדר, מרחק מטר מהבית, לא נורא, מרחק של קילומטר מהבית, זה לא כל כך פשוט. הים מראה נפלא. אבל להיות בפנים, לא משהו. לכן, יש בזה משהו עמוק. זה כאילו באמת סוג של אינסופיות. משהו שהחיים לא באופן פשוט נמצאים שם. אם תרצו, הקרח הנורא זה לא משהו שאתה שותה. זה משהו שאתה קצת מרגיש אליו, יש פה יותר יראה. צריך לעיין. אז אולי אפשר לדקדק שהמים, הרי הוא דיבר פה על שתי מדרגות. יש את המים עליונים, מים תחתונים. זה אולי מושגים שלנו, מים תחתונים זה כבר שזה יפשיר ויורד אלינו. המים עליונים זה הבחינה של הקרח הנורא. זה מרומם, זה נפלא, אבל זה... זה באמת... טוב, יכול להיות. אבל כל זה, אבל כאשר ויהי קול מעל הרקיע אשר על ראשם הוא קול השופר, שהוא למעלה, מעלה, גם מבחינת רקיע. כלומר, יש את האש ואת המים, אבל יש משהו עוד יותר מזה. והיא בעומדם בתפילה. זה עושה שבתוך קריאת שמע יש את שתי הבחינות, יש רעש ויש קרח. אם תרצו, אולי זה יוצר אור ואהבה. סתבר. יוצר אור זה אש. אהבת עולם, מים. גם יותר יש נחת באהבת עולם, רואה אותנו, גואל אותנו, פועל ישועות. קריאת שמע זה המשך של זה.
המים מוזכרים בעמורה
שאחרי. קריאת ים סוף, אולי. ב-18 מעל שניהם. ואז תרפן הכנפיים. נהיה פתאום ככה. כמו שאנחנו עומדים ב-18. שבטל ונכלל גם בחינת הרצו, גם בחינת השוב, ומייחדים בייחוד גמור, ואינו עולה לא בשם רצו ולא בשם שוב. ומשם ענני במרחב, מהמקום המאוד עמוק שכולל את הכל, ענני במרחב יהיה להיות גילוי הוויה גם בהתרחבות הלב. וזהו, או יחזיק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. שלום מפמליה של מעלה, שזה אם תרצו זה היודקי העליונות, ושל מטה דיינו שיהיה מעלה ומטה שווים, כמו שהיה במלצר, כך במרחב. אולי את ה, לא את הפסקה הבאה, אבל את ה... וזהו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר. קולות עם המשכות, כמו קול הגשמי שהוא עניין המשכת האבל מהלב להוציא פה בדיבור. וכן על דרך משל המשכת אור אינסוף ברוך הוא מאלם אל הגיון נקדרה בשם קול. וקולות לשון רבים, כי מאמרם זל זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, הם חמש פעמים מים, כמו שיש אי פעמים אור. אני רומז פה כל מיני מקורות. ומה עם המשכות החסדים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך? דהיינו גילוי המשכת אור אינסוף ברוך הוא מעשה המצוות. אז הקולות זה השפע מלמעלה למטה, זה הבחינה של המים. מעניין שלא הזכיר את הפסוק, מקולות מים רבים. כן? זה הקולות. קול שיוצא מאיזה מקום עמוק ובא אלינו. לפידים זה תנועה הפוכה. בוער באש למעלה. בעת הלפידים דהיינו בחינת אש בוערות כמראה הלפידים ברצו ותשוקה למטה למעלה. וכל העם ראו והשיגו עין בעין, רואים את הנשמה, שהתחברו הדברים, כן? גם הקולות וגם הלפידים. הרי הלפידים זה מראה, והקולות זה הקשבה. מה יותר גבוה? הקולות. נכון? בינה וחוכמה. בינה זה היה אש לפי מה שכתוב למעלה, וחוכמה יותר גבוה, ביטול כוח מה. כן, זהו, רוצים לומר שזה כמו הנזיר. שהקשבה יותר גבוהה מהראייה. ככה משמע פה.
לא תשמיע גדולה מהראייה. לא, ראייה זה
בחינת
חוכמה.
לא כאן.
מה רבה?
מה?
בעלי המשפטים.
מה?
בעלי המשפטים ראייה זה חוכמה.
בסדר. אבל פה הלפידים והקולות, זה האש והמים, והמים לכאורה יותר גבוה. טוב, האמת שהוא לא שפט פה. הוא לא אמר נתן ציונים. הוא אמר שזה הולך ועולה. אבל רק כשהוא אמר שזה חוכמה, זה בינה, אז אתה אומר, זה יותר גבוה. טוב, יש בחינות, לפחות בבחינה הזאת, במקור לנזיר. לא, אבל על ה-18 זה ודאי מתאים לנזיר. מתי אתה הכי גבוה? כשאתה שותק ומקשיב. זה הנזיר. כל שתיקתו. וכל העם ראו והשיגו עין בעין, רואים את הנשמע וכל העם פני כל השופר. איך הצליחו לחבר את שתי הצדדים האלה? זה אגב, אתם יודעים, שאלו פעם את הרב רמר, נזכר עכשיו, מה הרב צודה אמר על היחסים בין הראייה והשמיעה, כמו נזיר, כמו זה? הוא אמר, הרב צודה אמר, להגיע למדרגה שזה מתחבר שניהם ביחד. ככה הוא פעיל. זה, רואים את הקולות. וזה כל השופר, שכל השופר הוא מן המיצר, ומקור התענוגים, הוא נמשך מים ואש, הם הפכים. כן. אז הכינו גם להבין את הפסוק קצת יותר מהמצר קראתי יא, אני אומר חביה, וגם את הפסוק בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר של השורש של שניהם. ואגב, בדיון שאנחנו אומרים, כל השופר זה בעצמו שמיעה, לשמוע כל שופר. אבל לפי מה שכתוב כאן זה שמיעה שכבר כוללת בתוכה גם את הראייה. טוב, שנזכה לטעום מן המדרגות האלו.